בבא קמא, דף ז, מתחילים בעזרת השם, דף ו עמוד ב, שורה שביעית מלמטה, במילים רבי עקיבא אומר, מסופר במדרש, המדרש מובא בספר אלפא ביתא דבן סירא. וככה לשון של המדרש. פעם אחת היה דוד מלך ישראל עליו השלום יושב בגנו. יושב אצלו בגן, כנראה גן הארמון שלו, ורואה דבר שמאוד מאוד הפריע לו. צירה אוכלת עכביש ובא שותה ובידו עץ ומגרש אותה. אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, בשביל מה צריך את הצירה? בשביל מה צריך את העכביש ובשביל מה צריך את השותה? מה נעה באלו שבראת בעולמך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, דוד, מלעיג אתה על הבריות? אתה מפחית וממעיט במעלתם של הבריות? תבוא שעה שתצטרך להם ותדע למה נבראו. וכך היה, כשדוד המלך ברח מפני שאול המלך שרצה להרוג אותו, הוא הצליח להינצל בזכות שלושת הבריות האלה. פעם אחת הוא ניצל בזכות העכביש. זה היה כשהוא התחבא באיזה מערה, ושאול המלך בדיוק היה אמור לעבור שם עם הצבא, ולראות אותו בתוך אותה מערה ולתפוס אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח לשם עכביש, שטבע קורי עכביש בפתח המערה. הגיעו שם שאול המלך וצבאו, ראו שבפתח המערה יש קורי עכביש. הבינו שבוודאי דוד המלך לא נכנס לשם, כאילו הוא היה נכנס, הוא היה קורע את הקורים האלה. ואם הם לא נקראו, משמע שהוא לא נכנס, ואז הם דילגו על המערה הזאת, ודוד המלך זכה להינצל. הוא הבין והוא שיבח את הקדוש ברוך הוא על העכביש שהוא ברא בעולמו. פעם אחרת הוא גם ניצל בזכות הצירה, כשהוא רצה להיכנס פעם למקומו ולמחנהו של שאול המלך, היה שם בתוך איזה מערה, והם ישנו, ובפתח המערה כדי לשמור ישן אבנר בן נר שר צבאו של שאול המלך, כדי שאם מישהו ייכנס הוא יתעורר מיד. ודוד המלך נכנס פנימה, הוא הצליח להשתחל, והוא לקח משם איזושהי צלוחית של מים, וכשהוא בא לצאת, תוך כדי שינה, אבנר בן נר שינה את צורת השכיבה שלו, ודוד המלך לא היה יכול לצאת בצורה הזאת. הרגליים הפריעו, עמדו בפניו, ולא אפשרו לו לצאת מהמערה. התפלל דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא שיעזור לו, והקדוש ברוך הוא שלח צירה שעקצה את אבנר בן נר, ועל ידי הקיצה הוא לא לגמרי התעורר מן הסתם, אבל הוא שינה תנוחה ברגליו, ואז דוד המלך יכל לצאת מהמערה ולהינצל. הוא הבין למה הקדוש ברוך הוא ברא צירה, שאפשר להביא מימנה לפעמים הצלה לבני אדם, הצלת חיים, על ידי בריאה שהוא לא החשיב אותה לפני כן. הייתה פעם שלישית שהוא הגיע אל פלישתים, אל עיר שנקראת גת, והביאו אותו לפני המלך, אחיש מלך גת, ובהתחלה הוא קיבל אותו יפה, אבל הצליחו להסיט את המלך נגד דוד, וכמעט הרגו את דוד המלך. ואז דוד המלך הבין שבשביל שהוא יוכל לזכות, לקבל חיים ולהינצל, הוא היה צריך לעשות את עצמו כאילו הוא לא נורמלי, לא בקו השפיות, התנהג כמו שהוא השתגע, כמו שהוא נשתתה. ואז הבינו כולם שבוודאי הוא לא מגיע כאן למשימה כדי להזיק, אלא הוא פשוט לא בדעה. ונתנו לו, שלחו אותו לנפשו, ועל ידי זה הוא זכה להינצל. הבין דוד המלך את מה שנאמר בפרקי אבות, אין לך דבר שאין לו מקום, כמו שמפרש התפארת ישראל שם, מעולם לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר לבטלה. ואם לא נצרח הדבר הזה במקום זה, יש בו צורך במקום אחר. לפעמים במקום מסוים יש דברים שלא מחשיבים אותם, דבר זול, אי אפשר אפילו למכור את הדבר הזה. אבל אתה תיקח את אותו חפץ למקום אחר, שם ישלמו לך על זה ביוקר. שם זה דבר עיקר המציאות. לכן, כשהתורה אומרת, מזיק צריך לשלם תשלום הוגן לנזק שהוא הזיק את הנזק. איך הוא ישלם? אומרת התורה, מיטב שדהו. על מה אתה מדבר? מיטב כרמו ישלם. שלא ידחה את הנזק באיזה דבר זול. את השדות המשובחות ביותר הוא ייתן לו. מצד שני שואל אביי, תראה פסוק שנאמר על אדם שהזיק על ידי בור, כסף ישיב לבעליו. בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו. אני הייתי מסדר לכאורה את הפסוק, הייתי כותב כך, בעל הבור ישלם כסף לבעליו. מה זה המילה ישיב? כסף ישיב לבעליו. לומדים ישיב מכל מקום. כסף? שלם כסף, טוב מאוד. בלי כסף? תשלם ממשהו אחר. אפילו עם סובין, עם הקליפות הזולות של התבואה, תשלם ממה שיש לך. שואל הבאי, מיטב שדהו או סובין? עם מה צריך לשלם את הנזק? שאלה קשה. כשהגיעו רב פאפה ורב הונה, ברי דרב יהושע מבית המדרש, הם פירשו על פי זה, על פי מה שאמרנו. מה זאת אומרת? סובין זה דבר זול? אצלך זה זול, מישהו אחר, אצלו זה יקר. אתה יודע מה החשיבות של סובין? תמכור את זה במקום אחר. אבל קרקע זה הדבר היחיד שהוא דבר לא נייד, הוא כאן. אם אני נותן לו קרקע שהיא לא משובחת, אין לו מה לעשות עם זה. אתה לא יכול להגיד לו, בסדר, זה לא מתאים לך לצוען מצרים, זה לא מתאים לך למקומות החקלאיים, לגדל בזה צמחים. שים את זה בחברון, תעשה את זה בית כברות. אני לא יכול להעביר את הקרקע ממקום למקום. זה דבר שקבוע, פה אשב. אתה לא יכול להזיז אותו ממקומו. זה מקום, זה שדה, זה קרקע. לכן, מכיוון שזה דבר שאי אפשר להגיד, טוב, אם זה לא נמכר כאן, תמכור את זה במקום אחר. חייבים למכור את זה בדווקא כאן. לכן אומרת התורה, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. אתה צריך לדאוג שאותו ניזק יוכל לקבל את מלוא התשלום על הנזק שהוא נזק. וזה ההסבר. עכשיו נשאלת השאלה, מיטב שדהו, שדהו של מי? מיטב כרמו, כרמו של מי? יש ויכוח בין רבי ישמעאל, שלפי דעתו מדברים כאן על הנזק. אם לך יש קרקעות משובחות ברמות מאוד גבוהות, וגם קרקעות לא משובחות, הנזק, הקרקע הכי משובחת שלו, זה כמו הקרקע הכי פחותה שלך. אומר רבי ישמעאל, תן לו אותה, תן לו את הקרקע הפחותה שלך, מיטב שדהו של הניזק. זה שאצלך זה זיבורית, מה זה משנה? אומר רבי עקיבא, על מה אתה מדבר? מיטב שדהו, מיטב כרמו ישלם. מי משלם? הניזק? הניזק מקבל את התשלום. מי הוא זה שמשלם? המזיק, תן את השדה הכי משובחת שיש לך, אותה תיתן. אמנם זה כואב, זה קשה להיפרד מהשדה המשובחת הזאת. זה יותר כואב בן אדם שמזיק את חברו, פעם הבאה תשמור יותר, לא להזיק. פלאי פלאים. אבל למה רבי עקיבא מוסיף עוד כמה מילים? וקל וחומר להקדש, ריבונו של עולם, מי דיבר כאן על ההקדש? רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב שאתה תלך תפתור את הניזק עם הקרקע הזיבורית שלך שהיא המיטב שלו. לא, אלא לגבות לנזיקין מן העידית שלך, של המזיק. וקל וחומר להקדש. מה קל וחומר להקדש? מי דיבר על הקדש כאן? אז אולי תאמר, טוב, לא דיברו, אז אני מתחיל ואני פותח ומדבר על הנושא הזה. רגע, ואם יש כאן מסתובב ברחובות קריה שור של הקדש, זאת אומרת, בעליו של השור הקדיש את אותו שור לבית המקדש. הממונה, הגזבר בבית המקדש, מקבל את השור ודואג לו למזונות ולכל מה שצריך, ובבוא העת, כשאחד ירצה לקנות את השור הזה כדי להקריב אותו קורבן, הוא ישלם לממונה הגזבר את דמי השור, יקנה את השור הזה כקורבן, ואז יהיה כסף בבית המקדש להחזיק את בדק הבית. השור הזה של ההקדש הוא לא נקרא שור רעהו. כשתורה אומרת כי ייגח שור איש את שור רעהו, היא לא מדברת על שור של הקדש. מה דינו של שור של הקדש? יש ויכוח בדף למד זין בברייתא בין חכמים שלפי דעתם, אחד שנוגח שור של הקדש, שור שנגח שור של הקדש, פטור בעל השור. שור של הקדש שנגח שור של ישראל, פטורים הגזברים של ההקדש. שור רעהו, לא שור של הקדש. אומר רבי שמעון בן מנעשיה, חס ושלום, עד הרבה ועד הרבה. נכון, שור רעהו ולא הקדש, כי הקדש זה הרבה יותר חמור משור רעהו. אדם נגח שור של ההקדש, ישלם במלוא התשלום. אין חצי נזק, אפילו אם זה מקרים שאמורים לשלם חצי נזק, שהתורה אמרה שאפשר לשלם חצי נזק, לא ניכנס כרגע, שור טעם. אבל כאן נזק שלם, בין טעם בין מועד נזק שלם. כן, זה נכון. אם השור של ההקדש נגח שור של ישראל, הוא פטור, שור של ההקדש. זה גם ויכוח נוסף שיש בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא. וזה מה שאומרת הגמרא. אילם, האם נאמר, וכך באמת אומרת הגמרא ומעמידה שזה באמת הכוונה. דנגח שור של ישראל, תורה דידן, לתורה דה הקדש, שור של הקדש. מה? אתה אומר, רבי עקיבא, שצריך לשלם ועוד מהעידית? הרי כתוב וכי יגוף שור איש את שור רעהו, זה מה שאומרת התורה, זה מה שאמר רחמנה. ולא על נגיחה של שור של הקדש, אגב זה דעת חכמים באמת. והגמרא תעמיד שרבי ישמעאל באמת סובר כך, הוא לא דיבר על שור של הקדש, כי לפי דעתו באמת מי שנגח שור של הקדש פטור, אבל רבי עקיבא הוא סובר, כמו דעת רבי שמעון בן מנסיה, שמי שנגח שור של הקדש חייב, ובאמת על זה זה נאמר. אבל לפני כן הגמרא מנסה להעמיד אולי באפשרות אחרת, אלא אולי נאמר שרבי עקיבא לא דיבר על מזיק שמשלם את הנזק, אלא מישהו שאומר, הרי עליו לתת מנה להוצאות בדק הבית של בית המקדש, ואומר רבי עקיבא, אם עכשיו מגיע ממונה הגזבר לגבות את הנדר, את דמי הכסף שהוא נדר לשלם, והבן אדם הזה אין לו כרגע, הוא כרגע חושב איזה קרקע לתת בשווי 100 זוז שהוא נקרא מנה, אומר לו הגזבר, רבינו, נדרת? אל תיתן לי עכשיו איזה קרקע זיבורית, את העידית המשובחת ביותר תיתן לי. זה הכוונה בדבריו של רבי עקיבא? דעת גזבר ושקיל מעידית, שהוא יבוא ויקח מהעידית, לא ייתכן לומר דבר כזה, יש כלל. כלל, קבוע. נזיקין, דמי נזק, משלמים מעידית. מהקרקע משובחת ביותר. בעלי חוב, הלוויתי כסף למישהו, הוא בא לפרוע את החוב, הוא חייב לפרוע לפחות מבינונית. אסור לו לפרוע לי מזיבורית. בעלי חוב בבינונית. כתובת אישה, שאישה באה לגבות את הזכויות שהבעל מתחייב לה בחתונה, שאם היא תתגרש או תתאלמן, היא תיקח מנכסיו, שם באמת גובים מזיבורית. אבל פה, כשהגזבר בא אל הנודר לגבות את המנה, לא, למה אתה אומר שהוא יגבה מהעידית? לא יהיה האומר הרי עליי מנה לבדק הבית, אלא כמו בעל חוב של הקדש. והרי בעל חוב, כשהוא בא לגבות את חובו מקרקעות, גובה בסך הכל בקרקע בינונית. וכי תאם, האם תרצה לומר שסובר רבי עקיבא, שכל בעל חוב, גם כנמי, לומדים את התשלומים שלו מדין מזיק, שכשהוא גובה את החוב בקרקע, הוא גובה בעידית. ורבי עקיבא אומר, קל וחומר להקדש, שלומדים קל וחומר מבעל חוב רגיל. אם בעל חוב רגיל גובה בעידית, כל שכן הקדש גובה מן העידית, יקלה מפרח, אפשר לדחות את הלימוד מהקל וחומר. מה לבעל חוב רגיל שהוא גובה מן העדית שכן יפה כוחו בנזיקין שבאמת אם מזיקים לו צריכים לשלם לו קרקע עדית. תאמר בהקדש שהוא רק כוחו בנזיקין שהרי לפי דעת חכמים מי שמזיק שור של הקדש פטור אז אם בהדיות אומרת התורה שמחמירים נאמר שלפי רבי עקיבא מחמירים שהוא יקבל קרקע עידית, אבל זה דווקא בבעל חוב רגיל, אבל לא בבעל חוב של הקדש. לכן מבארת הגמרא, לעולם רבי עקיבא מדבר במקרה דנגח תור עדידן, שנוגח תור שור של אדם רגיל מישראל, לתור עדי הקדש, שור של הקדש. שור של ישראל שנגח שור של הקדש. וכל וחומר להקדש אומר רבי עקיבא, שצריכים לשלם מעידית. ודקקש ילך, מה שהקשה לך, שהרי לפי דעת חכמים, דורשים ממה שכתוב שור רעהו שאמרה התורה, אמר רחמנה, ולא שור של הקדש. רבי עקיבא לא סובר כמו דעת חכמים, סבר לה כמו רבי שמעון בן מנסיה. דתניא רבי שמעון בן מנסיה אומר, שור של הקדש, שנגח שור של אדם רגיל, שמכונה אדיוט, פטור. אבל שור של אדם רגיל, של אדיוט, שנגח שור של הקדש, משלם נזק שלם. ואפילו אם זה שור תם, שהוא נוגח בפעמים הראשונות שלו, שסתם ככה בישראל משלמים חצי נזק, כאן בהקדש, בין תם ובין מועד, משלם בעל השור נזק שלם להקדש, וזה מה שאומר רבי עקיבא, ובזה הוא חולק על רבי ישמעאל. אתה רבי ישמעאל סובר, שאתה לא מתייחס בכלל לשור שנגח שור של הקדש, כי לפי דעתך הוא פטור בעל השור. לא, קל וחומר להקדש, אני אומר לך שהוא חייב, כי אני סובר כמו רבי שמעון בן מנסיה. ולא רק זה, הוא עוד ישלם מן העידית. שואלת הגמרא, יחי, אם באמת הוויכוח בין רבי ישמעאל רבי עקיבא זה גם לעניין, האם בכלל חייבים לשלם כשנוגח שור של ישראל, שור של הקדש, אולי רק בזה הוויכוח שלהם, אולי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ממה ידע בידית דניזק וזיבורי דמזיק פליגי? מי אמר שהוויכוח שלהם, כשיש קרקע המשובחת ביותר של זה שנעשה אצלו הנזק, היא הקרקע הפחותה ביותר של המזיק, שהוויכוח הוא שרבי ישמעאל סובר שבאמת מספיק לשלם את הזיבורית של המזיק, ורבי עקיבא אומר לא, יצטרך לשלם את העידית של המזיק. מי אמר שבזה הוויכוח? דילמה, אולי נאמר, דקולל, מה כולם מודים, בדניזק שמינן, גם רבי עקיבא אולי מודה שיספיק לתת את הקרקע הזיבורית של המזיק, כי היא הכי טובה של הניזק. והוויכוח שלהם האחד זה רק בזה, בפלוגתא דרבי שמעון במנסה ורבנן, בזה רק המפלגי. מה ההלכה כשנוגח שור של ישראל, שור של ידיעות? רבי עקיבא סובר כמו רבי שמעון במנסה שהוא יהיה חייב, ורבי ישמעאל סובר כמו רבנן שהוא יהיה פטור. מתרצת הגמרא, יש שלוש סיבות לומר שהוויכוח הוא לא רק האם מי שנגח שור הקדש חייב או פטור, כי אם כן, מהי? למה רבי עקיבא כשהוא חולק על רבי ישמעאל מדבר על מה בא כתוב? לא בא כתוב אלא לגבות לנזיקין מן העדית. אתה הרי לא מדבר ולא מתווכח על המשמעות של הפסוק. אתה בסך הכל בא לומר שלפי דעתך שמזיקים שור של הקדש חייבים. מה משנה מה בא או לא בא כתוב? בזה שאתה מתייחס לפסוק זה אומר שיש לך ויכוח גם על מה כוונת הפסוק. ועוד, יותר מזה, קל וחומר להקדש. מה אתה רוצה לומר? שרבי עקיבא בא לחלוק רק האם מי שמזיק להקדש חייב או פטור, אבל לעניין איזה מיטב של מי, מיטב של מי מתכוון הפסוק, בזה אין לו ויכוח עם רבי ישמעאל, אלא הוא מסכים איתו שהכוונה על המיטב של הניזק. זאת אומרת, הוא בא לומר כאן במילים אחרות, רב מזיק, אדוני המזיק, אתה לא צריך לשלם דברים מדי יקרים. קח את השדה הכי פשוטה שלך, היא השדה היקרה ביותר שיש לניזק, תתפטר ממנה ותתפטר מהחוב. אתה בא בעצם להקל כאן, נכון? אז מה אתה אומר? קל וחומר להקדש, ששם ודאי צריך להקל ולומר שאפשר להיפטר עם הקרקע של הזיבורית. זה לא מסתבר. אם אתה מודה ל... רבי ישמעאל שמקלים כאן על המזיק, אז זה לא סיבה להקל גם בהקדש, כי קל וחומר להקדש, עד הרבה, הקדש אמור להיות יותר חמור. וכאן אתה מדבר על דבר שבאים להקל. ועוד דבר שלישי, האמר רבה שהיא בפורש. רבה שהיא אומר שיש ברייתא תניא בהדיא. מה שהפסוק אומר, מיטב שדה הוא, ומיטב כרמו ישלם. של מי? יש בזה ויכוח, מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, מיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק. זאת אומרת שיש להם ויכוח גם כן, מה הכוונה מיטב שדהו? האם של הניזק, שזה דעת רבי ישמעאל, או של המזיק, שזה דעתו של רבי עקיבא? בנוסף, כמובן, יש להם גם ויכוח, מה הדין כשאחד נוגח שור של הקדש, לפי רבי ישמעאל הוא פטור, לפי רבי עקיבא הוא יהיה חייב. כמו שכבר הזכרנו, אביי היה לו קושייה עצומה. רמי לאביי, הוא הקשה לידידו ורעו רבא, שניהם זכו ולמדו תורה באותו בית מדרש אצל רבא. יש רבא עם א' ורבא עם ה', שהוא היה מורם ורבם. אז הם, אביי ורבא, היו תלמידים של רבא. ופעם אחת אביי הקשה קושייה לפני רבא, הוא שואל אותו שאלה כזאת. הרי כתיב, אנחנו מזכירים את הפסוק הזה כמה וכמה פעמים, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, לא פחות. קח את השדה הכי משובחת שיש לך ואיתה תשלם את הנזק. מיטב אין, זה כן, מידי אחרינה לא, פחות מזה לא. פחות מזה לא? אתה בטוח? בוא תשמע ברייתא. והתניא, פסוק אומר לגבי אחד מאבות הנזיקין שזה בור, בעל הבור ישלם כסף לבעליו. ככה היה מספיק שיהיה כתוב. התורה מוסיפה את המילה ישיב. בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו. המילה ישיב היא לכאורה מיותרת כאן. מה זה בא ללמד? ישיב. העיקר תחזיר, תחזיר, אבל אין לי כסף לשלם. אז תחזיר מה שיש לך, אין לי, אין. סובין, אין לך, קליפות של תבועה, אין לך. מה שיש לך תשלם. לרבות אפילו שווה כסף ואפילו דבר גרוע כמו סובין. נו, מיטב או סובין? איך משלמים? כך הקשה הבעיה. והגמרא עכשיו הולכת עם כמה וכמה וכמה תירוצים, עד שבסוף מגיעים לתירוץ של רב פאפה ורבון הברדר ויהושע, ובדף ת' הגמרא מביאה תירוץ נוסף. אז נלך עם המהלך. דבר ראשון, רבה בעצמו מביא תירוץ. לא קשיה. הסוג שאומר, ישיב, תחזיר מה שיש לך, אפילו סובין, כאן מדובר שהמזיק לא מחכה לניידת של אלה שממונים על האכיפה, שיבואו לדרוש ממנו את מלוא תשלום החוב בבית דין. אלא, הוא מבין, הוא עצמו, אחד מהבהמות שלו עשה נזק לחברו, הוא מוציא ישר את הארנק, את הכיס, ופותח את הכיס ומשלם מדעתו. זה אתה יכול לשלם אפילו ישיב. ומדעתו. אבל כאן, מה שצריך לשלם מיטב, זה כשהטריח את הניזק, לגרור אותו לבית הדין, ולגבות ממנו את החוב, כשזה בעל כורחו, הוא צריך לשלם מן המיטב. אמרו לה, בנו, ברייד רב אילאי, אתה יודע, התירוץ הזה מסתדר עם הלשון של הפסוק, אם אתה מדייק, די כנמי, תכתיב, כשנדברים על המיטב שדהו, כתוב שם ישלם, זה נראה כמו לשון קשה, משמע בעל כורחו. אמר לי אבאי, מי אמר? מי כתיב ישולם, שזה הכוונה בעל כורחו, אולי ישלם הכוונה שהוא משלם מרוב רצונו הטוב, מדעתו, ישלם כתיב מדעתו, משמע. אז אם כן, אין לנו מכאן ראיה שיש הבדל אם הוא משלם מרצונו או בעל כורחו. ולכן נדחים דבריו של רבא. אלא אביי בעצמו מנסה לתרץ. אמר אביי, אולי נתרץ את הסתירה על פי היסוד שאמר מורנו ורבינו רבא, כמו דבריו של מר, שהוא רבא, שהוא היה רבם של אביי ורבא. הוא בא לתרץ את דברי הברייתא דתניא. יש מתנות עניים. תורה הקדושה מצווה אותנו לעזור לעניים, לא להפקיר אותם, אבל העניים האלה צריכים גם כן להיזהר לא לגנוב את העשירים. אם עני יש לו ממה להתפרנס, אסור לו לקחת כסף מהמתנות עניים. מה זה נקרא שיש לו כסף? תגיד, יש לאבא שלך כסף? הוא, ודאי שיש לו. כמה כסף יש לו? כמה פרוטות? יש לו כסף. זה נקרא שיש לו? מה זאת אומרת שיש לו כסף? אז חכמים קבעו במסכת פאה, פרק ח' משנה ח', שזה אם יש לו אפשרות להתפרנס שנה. כמה זה היה בזמנם סכום שאפשר להתפרנס ממנו שנה שלמה? 200 זוז. 200 זוז. יש לו 200 זוז, אסור לו לקחת מהצדקה, אבל יש לו 199 זוז, אפשר לתת לו בפעם אחת 1,000 זוז, אם הוא צריך. הוא נקרא עני. יש לו קרקעות, אין לו כרגע בארנק כסף, אבל יש לו קרקעות ששווים הרבה כסף. אם הוא יכול למכור אותם ויהיה לו 200 זוז, אסור לו לקחת כסף מהצדקה. אז זה אומרת הברייתא. הרי שהיו לו נכסים, בתים, שדות, וכרמים, הוא יכול למכור את זה ב-200 זוז. מאכילים אותו, מעשר אני? עד כמה? מחצה, עד מחצית 200 זוז. נותנים לו 100 זוז במתנות עניים, וימכור את הקרקעות שלו ב-100 זוז. חכמים עמדו עומד והשערה, שאפילו אם הוא לחוץ למכור מהר את כל השדות שלו, הוא לא יצטרך למכור אותם בפחות מחצי מחיר. אז אם כן, בעצם, גם עם השדות שלו, אם הוא ימכור אותם, אם ייקח את הזמן, ויחפש מישהו שישלם את מלוא הסכום, הוא ימכור את זה ב-200 זוז, אבל אם הוא יהיה בהול להשיג ממון, לא יצטרך למכור את זה בפחות ממחצית מהסכום. אז אם כן, נמצא שבעצם קרקעות בשווי 200 זוז, שווים בעצם 100 זוז מזומן, כרגע. אז עוד 100 זוז הוא יכול לקחת מהצדקה, עד 200 זוז. ואבי במר, רבנו רבא, שהוא היה רבם גם של אביי וגם של רבא, הקשה על הברייתא הזאת. היחידמי, למה האדם הזה לא יכול למכור שדות, כרמים, ששווים 200 זוז בשווים? אם מדובר שהוא זל הר עתה דקולה אלמה. המחירים של הקרקעות ירדו, ודידי אינם יזל בעדיו. בין הקרקעות זה גם הקרקע שלו. למה מאכילים אותו רק עד מחצה? למה רק 100 זוז אתה נותן לו מהצדקה? בעצם עכשיו יש לו רק 100 זוז, אין לו 200 זוז, ואחד שאין לו 200 זוז, אפשר לתת לו אפילו 1,000 זוז בפעם אחת אם הוא צריך. אז אפילו טובה נמילי ספילי, אפילו יותר גם יוסיפו לו ויתנו לו ויאכילו אותו, דהרי זול דקולה על מנמי, הוזלו גם קרקעותיהם של כל השאר האנשים, נמצא שהצדות שלו לא שוות 200 זוז, אין לו 200 זוז. אפילו אם היה לו 199 זוז, אתה אומר שנותנים לו בפעם אחת 1,000 זוז אם הוא צריך. אין לו, יש לו רק 100 זוז. אלא נאמר שהמחירים של הקרקעות הם מחירים שווים כמו שהיו, דהוקיר ארתא דכולי עלמא, הם נשארו יקרים כמו שהיו, והקרקע שלו גם אמורה להיות שווה 200 זוז. דידי, רק מה? היידי דהיל ונפיק הזוזי, כיוון שהוא נכנס ויוצא למצוא מאות, כולם רואים שהוא דחוק, זה על הראי, אז אנשים לא רוצים לשלם לו את כל המחיר של השדה. רוצים להוריד את המחיר, כי הם רואים שהוא דחוק. אם כן, אפילו פורטה נמי לו לספולי, אפילו פחות מ-100 זוז, גם אל תיתן לו, יש לו 200 זוז. יש את הלשון של תוספות, וגם רשי בלשון השני, שהוא פשע בזה שהוא הראה לכולם שהוא דחוק למאות. בעצם יש לו את המאות, רק מה? הוא גורם שאנשים ישלמו לו פחות, אז זה לא נקרא שבאמת יש לו פחות. אז באמת באיזה מקרה הברייתא מדברת? שנותנים לו מצד אחד מתנות עניים, אבל רק חצי משווי של נכסיו. אמר עלה, ביאר רבי דברי הברייתא, לא צריכה, לא נצריכו דברי הברייתא אלא למקרה כזה. כשאדם קונה קרקע בתחילת הקיץ, בתקופת חודש ניסן, יש לו זמן להשקיע בקרקע, להכין אותה לקראת הזריעה בתשרי ומר חשבן, ואז אחר כך משך החורף ירדו גשמים והקרקע תצמח. לכן, ביומי ניסן יקר הארתה, בימי חודש ניסן אנשים מוכנים לשלם יקר בשביל לקנות קרקעות, יהיה להם את כל הקיץ להכין אותה לזריעה. ומי שרוצה למכור ביומי תשרי, אנשים לא מוכנים לשלם לו הרבה. זל ארתה, המחירים של הקרקעות מאוד זולות. כי אדם קונה עכשיו קרקע, הוא לא יספיק להכין את הקרקע לזריעה בזמן כל כך קצר. כבר צריך לזרוע עכשיו. עוד מעט מגיעים הגשמים. ולכן, תקו לאלמה, כל בעלי הקרקעות שרוצים למכור את הקרקע שלהם, נטרי הם ממתינים עד חודש ניסן, עד ימי ניסן, ואז מזבני, אז הם מוכרים. לקבל את מלוא המחיר של הקרקע. והאדם הזה, היי, הואיל והצטריך אלי זוזי, הוא צריך כעת כמה פרוטות בשביל שיהיה לו מה לאכול. לכן, זווין כדאשת, הוא מוכר את הקרקע בתשרי, במחיר שהקרקע באמת שווה בחודש תשרי. זה לא שבגלל שהוא דחוק למאות, אנשים מנצלים את המצב שלו ו... רוצים לשלם לו יותר זול. זה באמת המחיר של הקרקעות עכשיו. לכן, צד אחד, השווי של הקרקעות כעת הוא 100 זוז, אבל אנחנו לא ניתן לו 1,000 זוז בפעם אחת, כי הרי אם הוא ימכור את הקרקעות שלו בחודש ניסן, הוא יקבל 200 זוז. אבל מצד שני, אתה לא יכול להתייחס אליו כמו עשיר, כי הרי מציאות שעכשיו בחודש תשרי, הקרקע זולה אצל כולם. לכן, הוא יכול לקבל מתנות עניים עד מחצית מ-200 זוז, עד 100 זוז. הוא יכול למכור את הקרקע ב-100 זוז. כי חכמים שיערו שעד פלגה, עד חצי מהמחיר, אורחי למיזל. הדרך שזה באמת יורד, המחיר בימי חודש תשרי. רק עד חצי מהמחיר. מהמחיר המלא של חודש ניסן. אבל תפי, שזה יהיה פחות מחצי, לא אורחי למיזל. זה לא הדרך שהמחיר יורד כל כך בחודש תשרי. אז מכיוון שכעת אם הוא ימכור את הקרקע יהיה לו 100 זוז. תן לו עוד 100 זוז מתנות עניים ויהיה לו 200 זוז. זה בעצם דבריו של רבא לעניין מתנות עניים. אומר רבאיה, אולי אפשר לתרץ עם זה את השאלה ואת הסתירה שאני הבאתי בפסוקים. למה מצד אחד אומרת התורה, תן מיטב שדה ומיטב כרמו, הכי טוב שיש, עידית. מצד שני, ישיב, תן את הקליפות של התבועה. זה סתירה. זה לא סתירה. הכנה מגבי נזיקין, אפשר להסביר כמו דבריו של רבא. מדובר כאן באדם שהזיק לחברו בתשרי קרקע בשווי מנה. והוא בא לגבות מנה מהקרקעות. אני זוק, בא עכשיו לגבות מהקרקעות של המזיק. אז דינו של המזיק, שהוא חייב לשלם בעידית, כמו שווי של חודש תשרי של עכשיו. לכן, לכן הוא אמור לתת קרקע בשווי מנה לפי השער עכשיו. זאת אומרת שהוא מפסיד. צריך לתת קרקע יותר גדולה. כי מנה, קרקע בגודל של מנה עכשיו, עוד כמה חודשים היא תהיה שווה 200. אם הייתי משלם עוד כמה חודשים, הייתי נותן חצי מהקרקע הזאת. זה היה שווה מנה. אבל הוא צריך כעת לשלם. אז הוא חייב לשלם כדינו בעידית. ואם אמר לי, אם הנזק אומר לו, אתה יודע מה? אני יודע, יש לך קרקע עידית? היא קרקע מאוד משובחת, שמעתי עליה. כל גרגיר חיטה שם זה כמו דינר זהב, זה פשוט קרקע עידית שבעידית. אבל יש לך קרקע סמוכה לשדות שלי, היא אמנם בינונית, אבל בשבילי זה מאוד קל, אם היא תהיה השדה שלי, כי כשאני כבר יעביר את החרישה בשדה שלי, אני כבר אמשיך בשדה הזאת, וזה כדאי לי. אז אמר לי, הוא אומר לו, אני זק, אב לי בינונית פי פורטה, תן לי חלק גדול יותר מהבינונית. ואני מוכן. אז המזיק אמר לי, אתה יודע מה, אתה תפסת אותי בדיוק בזמן שאני אמור לתת לך קרקע יותר גדולה, כי המחירים של הקרקעות זולים עכשיו. אבל זה דווקא אם שקלת כדינח, אם אתה לוקח מהעידית כמו שדינך. אז כל כדאי שאתה תקבל עידית בערך כמו שעכשיו. זאת אומרת, כמו המחיר הזול, אתה מקבל קרקע כפולה. ואם לא, אתה לא רוצה לקבל עידית, אתה רוצה שאני יבוא לקראתך ויתן לך קרקע קרובה אליך מהבינונית, אז שקיל קיוקרא דלקמא, תול קרקע בינונית במנה, בשער היקר של ימי ניסן. כמו שראינו בברייתא הקודמת, לעניין מתנות עניים, שאפילו בתשרי, שזה הזמן שהקרקעות נמכרים בזול, דנים את השווי של הקרקע לפי מה שנמכרת בחודש ניסן. לעניין זה שהקרקע בפועל שווה 200. וזה מה שהפסוק ישיב בא ללמד. אם הניזק לוקח מהעידית, הוא יקבל כמו המחיר הזול של עכשיו, יקבל קרקע גדולה יותר. אבל ישיב, אם הוא רוצה לקבל קרקע אחרת, למשל בינונית, אז הוא יקבל כמו המחיר היקר של ניסן, קרקע קטנה יותר. מתקיף לרווחה בר יעקב, מקשה על הפירוש הזה של הבאיה. אם כן, אם אתה רוצה לומר שאם הניזק מוכן לקבל בינונית, הוא מפסיד, הורדת כוחן של נזיקין, החלשת את כוח הגבייה של הניזק, שהוא בא לגבות אצל בינונית וזיבורית. מה שהתורה אומרת שהוא מקבל מיטב, דרחמנה אמר ממיטב, זה כדי שיהיה לו כוח יותר. הוא אפילו מקבל ממיטב, לא שכשהוא מקבל מבינונית אתה אומר לו, טוב, אז תיקח את הקרקע קטנה יותר כמו שהיא, כמו שקרקע קטנה כזאת תהיה שווה יותר בעוד חצי שנה. אתה אמרת שכשהוא בא לגבות מבינונית ומזיבורית נמי לא, הוא לא יכול לקחת מהם לפי הזול של תשרי, כמו שהיה לוקח אם הוא היה גובה עידית, הוא יצטרך לגבות כמו המחיר היקר שיהיה עוד חצי שנה בימי חודש ניסן. אלא אמר רווחה בר יעקב, אתה יודע מה? יעיקה לדמויי, אם אפשר באמת לדמות משהו למה שאתה כעת רוצה לומר, לא לנזיקין, בעל חוב. לזה מדמין עליה, אני חושב, אפשר לדמות את זה. בעל חוב, דינו, שהוא גובה את החוב בבינונית שבנכסיו של הלווה, שלקח ממנו את ההלוואה. אם המלווה, בעל החוב, בא אל הלווה שלקח את ההלוואה בתשרי, והוא בא לגבות ממנו, תשלם לי את החוב, אומר לו, שלם לך את החוב, המצב לא נהיה יותר טוב מאז שלקחתי את ההלוואה, מאיפה אני אתן לך עכשיו כסף? חיתנתי מאז עוד בת, וההוצאות בשמיים. מאיפה אני אשלם לך עכשיו פרוטות? אומר לו, מה זאת אומרת מאיפה? אתה חושב שלי אין ילדים לחתן? אני מאוד רוצה לעזור לך, אבל אני התחייבתי, אני צריך לשלם. אומר, אתה יודע מה? קח קרקע. אז בעל חוב, דינו שהוא גובה מהקרקע הבינונית, מנכסיו של הלווה. עכשיו זה חודש תשרי. אז זה יצא טוב למלווה. כי בתשרי הקרקעות זולות, הוא יכול לקבל קרקע גדולה יותר בתמועה להלוואה. אז אם הוא ייקח מבינונית, מקבל באמת קרקע גדולה יותר. ואם אמר לי, אם הוא אומר לו, תראה, נכון, בינונית, הקרקע הבינונית שלך היא טובה מאוד, אבל היא נמצאת שם, דרך רחוקה. אין לי כל כך מה לעשות עם הקרקע הזאת. אני רוצה את הקרקע הזיבורית שיש לך בסמוך אליי, ממנה תן לי. אמר לי, אהב לי זיבורית, פי פורטה, תן לי מהזיבורית קצת יותר, כי זה קרקע זולה יותר, אני יכול לקבל יותר באותו סכום. אמר לי, אומר לו, הלווה, ישקלת כדינך, אם אתה לוקח בינונית כמו דינך, שכל כדאי שאתה תקבל במחיר הזול, קרקע גדולה יותר. ואם לא, אתה רוצה לקחת זיבורית, זה לא כדינך, אז תיקח את המחיר הגבוה, שקיל קיוקרא דלקמי, כך כמו המחיר היקר של חודש ניסן, קרקע קטנה יותר. מתקיף לרווח הברדה רביקה, הוא שואל את רב אחא בר יעקב, זה מובן לך יותר מהמקרה של מזיק שאמר אביי? אם כן, כשאתה מדבר את זה על עניין בעל חוב, אתה אומר שהלווה שהיה זקוק לכסף והמלווה עשה לו טובה, נתן לו, ועכשיו הוא בא בסך הכל לגבות את הכסף שלו בעצמו מהלווה. הוא אומר לו, מה, מגיע לך בינונית, מזה תקבל כמו המחיר הזול של עכשיו קרקע גדולה יותר. אתה רוצה לקחת זיבורית? אתה הולך איתי עכשיו שונה ממה שמגיע לך? תקבל כמו המחיר היקר של אז בקרקע הקטנה יותר. זה אתה מבין יותר טוב? מה הסיבה שתקנו חכמים שבעל חוב גובה מבינונית? אתה יודע מה הסיבה? כדי שלא תנעול דלת בפני לווים. אנחנו רוצים לעודד עשירים, להוזיל מכספם, לעזור לעניים ולתת להם הלוואות. ואם הם יודעים שכשבואו לגבות את החוב, אם לא יהיה ללווה באותו זמן כסף, הוא יוכל לקבל קרקע טובה, יהיה לו יותר קל לשחרר את הכסף ולהלוות. אבל כאן, אם הבן אדם הזה עכשיו יעשה לו כל מיני, ידחוק אותו לכל מיני פינות, נעל את הדלת בפני לווים. פעם הבא בן אדם לא יוצא להלוות, הוא יגיד, שמע, יש לך קרקע בינונית, אני יודע אם בסוף לא לך כסף, תתן לי את הקרקע הבינונית שיש לך שם בקצה השני של העולם. עזוב, אני לא נותן לך. כי מה אני אעשה אם בסוף לא יהיה לך כסף להחזיר? אז תתן לי את הקרקע ההיא, אני לא רוצה אותה. אני מוכן להלוות, אם אני יודע שבסוף לא יהיה לו, אם לא יהיה לו כסף, הוא ייתן לי את הקרקע הזיבורית שזה נוח לי. אולי אני רוצה לעשות שם פרויקט בנייה? לא רוצה בכלל לזרוע שם. לוקח בחשבון שאת הקרקע הזאת אני רוצה לקבל, אם בסוף הוא לא יהיה לו מה לשלם. אבל אם עכשיו אתה תגיד טוב, אבל תקח קרקע קטנה יותר, אז שוב פעם נעלת את הדלת בפני לווין. ואמר לי, על מלווה יכול לומר, אתה יודע, אילו היה לי, אבו לי זוזה, אם היה לי עכשיו את הכסף, ולא הייתי מלווה לך את זה, אבא שקלה, כדאשת? הייתי קונה את הקרקע בזול כמו המחיר שלה עכשיו, הייתי מקבל קרקע גדולה באותו מחיר. מה, אשת את זוזה גבח, בגלל שעשיתי לך טובה, קיימתי מצווה, נתתי לך את הכסף, הכסף אצלך, יש כל קיוקרא דלקמן, צריך לקבל קרקע קטנה יותר, כמו המחיר היקר שיהיה בניסן. אלא אמר רב אחא ברדה רביקה, אתה יודע מה? היסוד הזה שבאת להביא כאן, שהביא אביי ורב אחא בר יעקב רצה להביא את זה על בעל חוב, אפשר להביא את זה אבל על מקרה אחר. ייקה לדמויה, אם אפשר לדמות את היסוד הזה, לכתובת אישה מדמינה. הזכויות שמתחייב בעל לאשתו, אם היא תתגרש או תתאלמן, לתת לה מנכסיו, כתובת אישה דינה בזיבורית. ואם בעל לגבות את כתובתה, היא צריכה לקבל את הזיבורית מבין נכסיו של הבעל. והיא אמרה לי, אם האישה אומרת לא, או ליורשים שלו, הב לי בינונית, תן לי מהבינונית. בינונית, מה בינונית? היא כתובת אישה עדינה בזיבורית. אומרת לו, כן, תן לי קצת פחות, בציר פורטה. זאת אומרת, במחיר של הקרקע שהיית צריך לתת לי כתובה, נאמר 200 זוז, היית נותן לי זיבורית, זה יוצא קרקע גדולה 200 זוז, פה זה בינונית, תן לי קצת פחות. אמר לה, בעל, וואי, יורש, אני מוכן לתת לך בבינונית, אף על פי שאני לא מחויב לך יותר מזיבורית, אבל שקלית כדינך, אם את לוקחת זיבורית, שכל כדאשת, אני נותן לך קרקע גדולה, כמו המחיר של תשרי, המחיר הזול, והיא לא, אבל אם את רוצה לקחת שלא כדינך, אני יכול לתת לך, אבל את צריכה לבוא לקראתי, ולקבל לפי המחיר היקר, שיהיה בחודש ניסן. שקלי, קיוקה דלקמה, קחי קרקע שבניסן תהיה שווה 200, וכעת היא שווה רק 100. אבל זה יהיה במקום ה-200 זוז שאני חייב לך בגלל הכתובה. מכל מקום, אחרי שהעמדנו את דבריו של אביי, שהשווה את היסוד של רבא לעניין מתנות עניים, לתשלומים של חוב, שזה יכול להסתדר טוב עם כתובת אישה, אבל קשה הקושייה שאביי ניסה לתרץ עם הרעיון הזה, שמצד אחד התורה אומרת, המזיק צריך לשלם מיטב שדהו, מצד שני יכול לשלם סובין, כמו שדורשים ממה שכתוב ישיב. אמר רבא, זה לא סותר, אתה רוצה לתת סובין? תן סובין, אבל הסוג המשובח ביותר. כל די יעיב לי, ממיטב לי תיב לי. כל מה שהוא נותן לו בשביל לפרוע את החוב, ייתן לו מהמובחר ביותר שיש ברשותו. שואלת הגמרא, לא זה מה שכתוב בפסוק. והמיטב, שדהו כתיב. כתוב על מיטב, שדהו, לא כתוב מיטב של כל דבר. אלא, כאן מביאה הגמרא את התירוץ שבאמת נשאר. כשבאו קיאתו רב פאפה ורבו נברי דרב יהושע מבית המדרש, מבית רב, פרשו, הם פרשו את הסתירה. מי אמר לך שסובין זה דבר זול? סליחה, זה זול. אולי יש מפעל של תרופות שמחפש עכשיו סובין כי זה יכול לרפות עכשיו מיליוני אנשים, הוא מוכן לשלם על זה כל הון. כל דבר יכול להיות זול במקום אחד ויקר במקום אחר. כל מילה מיטב הוא, מטלטלין זה מיטב. וכמו שהבאנו את דברי התפארת ישראל על המשנה באבות, אין לך דבר שאין לו מקום. כל חפץ בעולם יש לו חשיבות. ואפילו אם אתה מדבר איתי על עכביש, אפילו אם אתה מדבר איתי על צירה או על אדם שהוא שותה, כל דבר בעולם יש לו מקום שבו צריך את אותו דבר ואי אפשר להסתדר בלעדיו. לכן, כל מילי מיטב הוא, כל דברים המטלטלים הם יכולים להיחשב מיטב. כאן זה לא מיטב, די לא מזדב הנאחה, בסדר, במקום אחר זה יהיה מיטב, מזדבן במטה אחרית, אם זה לא נמכר כאן זה יהיה מחר במקום אחר, במלוא המחיר. נו, אז אם ככה, למה צריך לתת קרקע מיטב? אתה עכשיו צריך, בקרקע הזאת אתה רוצה לזרוע חיטים, והקרקע העידית טובה בשביל חיטים. אם ייתנו לך זיבורית, מה תעשה איתה? אתה לא תוכל לזרוע שם חיטים. יצמחו לך שם הכיסמים. טוב, אבל אם אתה רוצה לבנות עכשיו פרויקט בנייה, אולי דווקא הקרקע הקשה הזאת, תיתן יסודות חזקים יותר, אולי זה יהיה טוב בשביל בנייה של דבר מסוים. אולי אפשר לעשות שם רחבה גדולה של שטח ענק. אי אפשר לדעת. אפשר אולי לעשות שם מחצבה של אבנים. אז מי אמר לך שזו זיבורית? מה אתה ככה ממעט בערך של הקרקע הזו? אולי יש מקומות שצריכים דווקא את הקרקע הזו. יש, ידוע, חז"ל אומרים שיש קרקע שטובה לדבר הזה ויש קרקע שטובה לדבר אחר. אולי לדבר מסוים הקרקע הזו טובה. התשובה היא, נכון, אבל אני לא יכול לקחת את הקרקע הזאת למקום אחר. היא נשארת כאן, היא קבועה, היא לא ניידת, זה ניחסי דלא ניידי. לכן, תקנו דלהיטיב ממיטב, הוא חייב לתת לו מיטב באמת קרקע משובחת. כי היכי דלקפוץ על הזבינה. כדי שאם הניזק ירצה למכור את הקרקע, אנשים ישלמו לו במהירות, יהיה הרבה מי שיהיה מוכן לקנות את הקרקע הזאת. ולכן זה לא סותר. ישיב, הוא יכול לתת כל דבר. אתה לא יכול לקרוא לזה שזה דבר גרוע. אצלך זה גרוע, במקום אחר זה טוב. אבל קרקע, מכיוון שזה כאן קבוע, אתה חייב לתת מה שטוב, מה שמיטב, כאן. בדף ת', רב הונה ורב אסי מתרצים תירוץ אחר. באמת, צריך לתת או מיטב שדהו, מיטב כרמו, או כסף, אבל זה דווקא אם יש לו. אם אין לו, אתה לא מחייב אותו לקנות, למכור סובין שיש לו ולקנות קרקע משובחת. או למכור את הסובים ולקבל כסף ולשלם עם כסף. אם אין לו, הוא יכול לשלם עם מה שיש לו. עד כאן דף זין.